השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רב אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים היום את דף ח' במסכת סוטה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה האחרונה בעמוד הקודם ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 10 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לתאר את התהליך של השקיית הסוטה, והיום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נראה תחילת התהליך שמעלים אותה לשער המזרח, בחלק השני נראה אם אפשר להשקות שתי סוטות יחד, ובחלק השלישי נראה אוסף של דברים שעושים כדי להשפיל אותה ואולי על ידי זה לגרום לה להודות. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, ראינו בשיעור הקודם שניסינו לגרום לה להודות, מה קורה אם היא עדיין מתעקשת שהיא תאורה, אז ממשיכים את התהליך. המשך התהליך, אומרת המשנה, מעלים אותה לשער המזרח. ולגבי זה נראה שני דיונים. דיון אחד שואל את הגמרא, מה הכוונה מעלים אותה לשער המזרח? הרי כבר הייתה שם, הרי ראינו בשיעור הקודם שהביאו אותה לבית דין הגדול, והרי הם ישבו בשער המזרח. אלא שמסבירה הגמרא, נכון היא הייתה שם, אבל רצו לשגע אותה קצת, הורידו אותה ועלו אותה שוב בשביל להיגע אותה, ואולי גם זה יעזור שהיא תודה. זה דיון אחד. דיון שני, מה המקור לזה שאת כל הטקס של הסוטה צריך לעשות בשער המזרח, כלומר מול ההיכל, לומדים את זה מי והעמיד הכהן את האישה לפני השם, כלומר לפני ההיכל. זה לגבי סוטה. בסוגריים, הגמרא מזכירה גם עוד שני תחומים שגם אותם עשו בשער המזרח, אחד זה טהרת המצורע, שגם שם כתוב שהוא מעמיד אותו לפני השם, ועוד אחד זה כשהיא יולדת באה להביא קורבן, גם היא צריכה לעמוד ליד הקורבן שלה, מצד שני הרי היא טמאה, אז היא לא יכולה ממש להיכנס לעזרה, לכן היא עשתה את זה כשהיא עומדת בתוך האובי של שער המזרח עצמו, והגמרא מראה שזה נכון לא רק לגבי הולדת, אלא גם לגבי זה וזווה. עד כאן החלק הראשון, ראינו שמעלים אותה לשער המזרח. החלק השני זה האם אפשר להשקות שתי סוטות בבת אחת. לגבי זה הגמרא מביאה שתי ברייתות, נתחיל דווקא בשנייה. הברייתה השנייה אומרת שלא, ובה היא מסביר ששם מדובר כשזה כהן אחד שאמור לעשות את שני הטקסים, זה ודאי שלא, כי אין עושים מצוות חבילות חבילות. זה בברייתה השנייה. בברייתה הראשונה לעומת זאת מדובר כשיש שני כהנים, כלומר כהן א' עושה לסוטה א', כהן ב' עושה לסוטה ב', והשאלה היא אם יש בעיה שעושים שני טקסים במקביל במקדש באותו זמן. אז כאן אין בעיה של מצוות חבילות חבילות, כי זה שני כהנים נפרדים, אבל עדיין יש בזה בעיה, וברייתה א' אומרת שגם זה אסור. אבל למה? אז כאן יש מחלוקת בתוך הברייתה. רב יהודה אומר שפשוט לומדים את זה מהפסוק, והשביע אותה הכהן, כלומר כשהיא לבדה. תנקמה, שזה רבי שמעון, גם הוא לומד את זה מהפסוק, אבל הוא גם נותן טעם לדין. הוא אומר שאם עושה את זה לשתי נשים בבת אחת, הם יקבלו כוח אחת מהשנייה, וזה יגרום להם לא להודות, לכן עושים את זה בנפרד. עכשיו, הגמרא אומרת שיש נפקמינה בין רבי יהודה לתנא קמא, וזה אם שתי הנשים האלו משקשקות מפחד, וזה נקרא בגמרא רוטטת. לפי רבי יהודה זה לא משנה, כתוב בפסוק והשביע אותה הכהן, בכל מקרה צריך לוודא. אבל לפי תנא קמא, שהמטרה היא שהם לא יקבלו כוח אחת מהשנייה, הרי אנחנו רואים שהם לא מקבלות כוח אחת מהשנייה, ממילא אין לנו בעיה להשקות אותם במקרה כזה, בכל זאת ביחד. עד כאן החלק השני, האם אפשר להשקות שתי סוטות ביחד? שוב, בכהן אחד ודאי שלא, כי זה חבילות חבילות, בשני כהנים גם כן לא, אבל לפי רבי יהודה בכל מקרה לא, לפי תנא קמא רק שיש לנו בעיה שהם יקבלו כוח אחת מהשנייה. בחלק השלישי נעסוק בעוד דברים שעשו בשביל לבזות את האישה ועל ידי זה לגרום לה להודות. נחלק את זה לארבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה שכתוב במשנה שהכהן פורע את ראש האישה, כלומר מגלה את השיער שלה, ולפי תנא קמא גם הוריד את הבגדים שלה מלמעלה ועד ליבה, כלומר פורע גם את הבגדים. עכשיו מה המקור לזה? אז בפסוק כתוב הוא פרע את ראש האישה, ואומרת הגמרא אם הכוונה הייתה רק לשיער אז למה כתוב האישה? מספיק לכתוב הוא פרע את ראשה, אלא מזה שכתוב גם האישה, מכאן שהוא פורע גם את בגדים. עכשיו מצד שני, אם אתה אומר שהוא צריך לפרוע גם את ראשה וגם את בגדיה, אז היה מספיק לכתוב, הוא פרע את האישה, וזה כולל הכל. אלא למה כתוב בכל זאת ראש? ללמד שבראש הוא לא רק פורע את השיער, כלומר מגלה אותו, מוריד את הכיסוי ראש שלו, אלא הוא גם סותר את השיער, כלומר עושה שהוא יהיה פזור ולא אסוף. זה הסעיף הראשון, הכהן פורע את בגדי האישה, את ראשה וגם סותר את שיערה. הסעיף השני לגבי מה שהרגע אמרנו שהוא פורע את גוף האישה, בזה יש מחלוקת. תנא קמא אומר שהוא פורע, כמו שהרגע אמרנו, לעומת זאת רבי יהודה אומר, אם היה ליבה נאה, לא היה פורע. שוב, לפי תנא קמא הוא פורע גם את הבגדים עד ליבה, לפי רבי יהודה הוא לא. עכשיו לכאורה מה הסברה, אומרת הגמרא, רבי יהודה חושש להרהור, כלומר מי שיראה אותה בלי בגדים זה יביא לו הרהורים רעים, לעומת זאת חכמים חושבים שבסיטואציה כזאת ובאישה שהולכת עכשיו למות, אין בעיה של הרהור. זה המחלוקת במשנה שלנו לגבי סוטה. עכשיו הגמרא מקשה על זה מסיטואציה דומה, וזה אישה שנידונה לסקילה. לגבי גבר שנידון לסקילה, סוקלים אותו ערום, חוץ מזה שמכסים אותו קצת מקדימה. לגבי אישה, זה מחלוקת. חכמים אומרים שהיא לא נסקלת ערומה, אלא בבגדים מלאים. רבי יהודה אומר שגם היא נסקלת ערומה, חוץ מכיסוי, מקדימה ומאחורה. אז שוב, לפי חכמים שם היא לא נסקלת ערומה, לפי רבי יהודה, כן. עכשיו, לכאורה, יש סתירה בין סוטה לבין סקילה. בסוטה, כאמור, חכמים לא חוששים להרהור, והוא כן מגלה את ליבה, ואילו רבי יהודה חושש, אם ליבה נאה, לעומת זאת בסקילה, זה הפוך. חכמים הם אלו שכן חוששים להרהור, ולכן היא לא נסקלת ערומה, ואילו רבי יהודה לא חושש להרהור, ולכן היא כן נסקלת ערומה. אז לכאורה יש כאן סתירה. את התשובה לסתירה הזאת, הגמרא מביאה בשני שלבים. נתחיל דווקא בשלב השני, שזה לגבי רבנן. לגבי רבנן אומר רבא, שלפי רבנן אין חשש ערעור. מי שרואה אישה שנידון על המוות, אין כאן חשש ערעור. עכשיו למה בכל זאת מפשיטים בסוטה ולא בנסקלת? אז הוא אומר שמטרת ההפשטה בסוטה זה מדין וניווסרו כל אנשים, כלומר שכל אנשים שרואות אותה יפחדו וזה יגרום להם לא לסטות, או לפחות לפחד מהמים ולהודות אם הם סטו אז בסוטה אנחנו באמת צריכים את ההפחדה הזאת, כי הטקס עצמו כנראה לא מספיק מפחיד, כי הרי יכול להיות שהיא תחיה, לעומת זאת בסקילה אנחנו לא צריכים את התוספת ההפחדה הזאת, כי הרי בסקילה ודאי שהיא הולכת למות, זה מספיק מפחיד, ולכן אין צורך גם להפשיט אותה. עכשיו שואלת הגמרא, בסדר, אין צורך, אבל מה אכפת לך? תפשיט אותה שיהיה עוד קצת הפחדה, אומרת הגמרא, שאומר רב נחמן, ואהבת לרעך כמוך, זה כולל גם נידונים למוות, ברור לו מיטה יפה, אל תשפיל אותו יותר ממה שצריך. אז שוב, לפי רבנן, אין חשש הרהור בכל מקרה, בסוטה מפשיטים בשביל להפחיד את שאר אנשים, בסקילה לא מפשיטים כי אין בזה צורך, ולא צריך להוסיף אם אין בזה צורך, כי כתוב, ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיטה יפה, אל תבזה אותה שלא לצורך. רבנן. מה לגבי רבי יהודה? לפי רבי יהודה יש הבדל בין סקילה לבין סוטה, שבסוטה כן יש חשש ערעור ובנסקלת לא. למה? כי בסוטה הרי יכול להיות שהיא לא תמות, ואז מחר הוא יראה אותה ברחוב, אז ודאי שיש ערעור, לעומת זאת בסקילה היא ודאי תמות, ולכן אצל מישהו לא יראה אותה אף פעם יותר כי היא הולכת למות, אין חשש ערעור. לכן שוב, בסוטה לא מפשיטים בגלל החשש, בסקילה כן. עכשיו שואלת הגמרא, בסדר, אין חשש ערעור, אבל למה בכל זאת להפשיט? הרי לכאורה זה מיותר כמו שאמרנו, וכתוב ואהבת לרעך כמוך. עונה הגמרא, גם רבי יהודה מסכים לבאהבת לרעך כמוך, רק שהוא אומר, אדרבה, דווקא בגלל זה כן צריך להפשיט בסקילה, כי מי שמפשיטים אותו מת יותר מהר, לכן גם הנידון מעדיף שיפשיט אותו. אז שוב לסיכום, לגבי סוטה, לפי רבנן מפשיטים כי אנחנו רוצים להפחיד את שאר אנשים, והטקס עצמו כנראה לא מספיק מפחיד, כי הרי אולי תחיה. לפי רבי יהודה לא מפשיטים כי יש חשש ערעור, וזה גובר על הצורך להפחיד. לגבי סקילה, לפי שניהם אין חשש ערעור, והשאלה האם מפשיטים או לא, זה לגבי ואהבת לרעך כמוך, שלפי רבי יהודה זה דווקא סיבה להפשיט, בשביל שהיא תמות מהר יותר. לפי רבנן זה סיבה לא להפשיט, כי מעדיפה לא להתבזות מאשר למות קצת יותר מהר. עד כאן לגבי אם מפשיטים או לא, זה היה הסעיף השני בחלק השלישי של השיעור. הסעיף השלישי זה עוד שלושה דברים שהיו עושים בשביל לבזות אותה. דבר אחד זה שמלבישים אותה שחורים, והגמרה מוסיפה, אם שחור זה יפה לה, אז פשוט מלבישים אותה בגדים מכוערים. הדבר השני זה שמסירים את כלי הזהב שלה, והגמרה אומרת שהחידוש בזה זה שהיינו חושבים שאולי דווקא כשהיא ערומה עם תכשיטים, זה עוד יותר מבזה, כמה שמלן שבכל זאת מסירים. והדבר השלישי זה שאחרי שהוא גילה את ליבה, כמו שאמרנו, לפי תנקמה לכולם, לפי רב יהודה רק עם ליבה לא לאה, בכל אופן, אחרי שהוא גילה את ליבה, בכל זאת קושרים את הבגדים שלה מעל דדיה עם חבל מצרי בשביל שהם לא ייפלו. עכשיו עד כמה החבל מצרי זה חשוב וצריך לחזר אחר חבל מצרי דווקא, אז הגמרא מביאה מימרה שזה כן חשוב כי זה סוג של מידה כנגד מידה, כלומר היא בטח חגרה לו בצלצול, כלומר התלבשה יפה, שמה חגורה יפה, לכן אנחנו עושים לה דווקא הפוך ושמים לה חבל מצרי שזה חבל גס, ולפי הסיבה הזאת יש עניין דווקא בחבל מצרי, אבל מצד שני הגמרא מביאה ברייתא ששם כתוב במפורש שכל המטרה זה שהבגדים שלו לא ייפלו לגמרי למטה, ולכן באמת מספיק איזושהי חגורה ולא צריך לחפש דווקא חבל מצרי, אם יש יש, אם אין אין. עד כאן הסעיף השלישי לגבי זה שמבזים אותה, שוב מלבישים אותה שחורים, מסירים את התכשיטים וקושרים את הבגדים שלה עם חבל מצרי. הסעיף הרביעי והאחרון, זה באמצע עמוד ב', זה מי רואה את הטקס הזה, אז הכהנים שהיו במקדש ודאי שראו את זה, לכן כאמור לפי רבי יהודה לא היו מפשיטים אותה. אבל מה לגבי אנשים אחרים? אז לגבי נשים, משמע במשנה שהן יכולות לראות וגם יש עניין שהן יראו, כמו שכתוב, ונבשרו כל הנשים ולא תעשינה כזימתכנה, שהן יראו וילמדו לקח. אבל מה לגבי גברים? בזה לכאורה יש סתירה. בהתחלה כתוב במשנה, וכל הרוצה לראות בא לראות, משמע גם גברים. לעומת זאת, מיד אחרי זה כתוב, וכל הנשים מותרות לראותה. אז תחליט, גברים כן או לא? אז כאן יש שני תירוצים. אביי אומר שבאמת רק נשים היו באות לראות, ומה שכתוב בהתחלה, וכל הרוצה לראות, הכוונה היא לגבי נשים. זה תירוץ אחד, אבל רב לא מקבל את זה, כי הרי כתוב, כל הרוצה לראות, משמע כולם, ולא רק זה, מיד אחרי זה כתוב, חוץ מעבדיה. כלומר, מי שלא אוהבת שלה, גם אם הוא גבר, כן יכול לראות. אז לכן רב אומר תירוץ אחר, וזה שבאמת כולם יכולים לבוא לראות, גם גברים, אבל לגבי נשים, זה לא רק יכולות לראות, אלא גם צריכות לראות, כמו שאמרנו, בשביל שילמדו לקח. אלה שני התירוצים, זה היה הסעיף הרביעי, לגבי מי יכול או צריך לראות. שוב, לפי הבעיה רק נשים, לפי רבה, גברים יכולים, נשים צריכות. בזה סיימנו את החלק השלישי של השיעור, הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בתהליך השקיית הסוטה, חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו שאם היא עדיין טוענת שהיא תאורה, ממשיכים את הטקס, מעלים אותה לשער המזרח. לגבי זה אמרנו שני דברים. דבר אחד, למרות שהיא כבר הייתה בשער המזרח, הורידו אותה והעלו אותה כדי ליגעה, שעל ידי זה היא תודה. דבר שני, ראינו לזה מקור מזה שבעמיד הכהנת האישה לפני השם, ובסוגריים ראינו שגם את המצורה, יולדת וזווה, מעלים לשער המזרח. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני, דיברנו על האם אפשר להשקות שתי סוטות בבת אחת. אמרנו שאם זה כהן אחד, אז ודאי שלא, כי זה חבילות חבילות. אם זה בשני כהנים, גם כן לא, אבל יש מחלוקת למה. רבי יהודה אומר פשוט כי כתוב בפסוק והשביע אותה הכהן, כלומר לבדה, תנא קמא שזה רבי שמעון, נותן גם טעם לדין וזה שהיא לא תקבל כוח מהאישה השנייה, ולכן לפי תנא קמא אם רואים שהיא עדיין רוטטת, אז אין בזה בעיה. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי דיברנו על אוסף של דברים שעושים בשביל לבזות את האישה, אולי לידי זה יתודב, חילקנו את זה לארבעה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו שהוא פורע את ראש האישה, סותר את שערה ופורע את בגדיה מלמעלה עד ליבה. לפי רבי יהודה, אם ליבה נאה, אז הוא לא היה פורע. למדנו את כל זה מהפסוק, הוא פרה את ראש האישה, שאם זה היה רק הראש, אז היה כתוב ראש, אם זה היה רק לגלות את האישה ואת ראשה, היה כתוב רק האישה, מזה שכתוב גם ראש וגם האישה, מכאן שהוא גם פורע את הראש ואת האישה, וגם סותר את שערה. בסעיף השני דיברנו למחלוקת, האם באמת הוא פורע את בגדיה, שלפי תנא קמא כן, לפי רבי יהודה, אם היה ליבה נאה, אז לא, לכאורה לפי זה רבי יהודה חושש לערעור, וחכמים לא. לעומת זאת בסקילה, אנחנו רואים מחלוקת בדיוק הפוכה, שלפי חכמים אישה לא נסקלת ערומה, ולפי רבי יהודה, היא כן, חוץ מכיסוי קטן מקדימה ומאחורה. ולגבי זה תרצנו כך, לגבי סוטה יש לנו אינטרס להפשיט אותה, כי ונבשרו כל הנשים, להפחיד את כל הנשים שרואות, אבל רבי יהודה חושש לערעור ולכן לא מפשיטים, ואילו חכמים לא חוששים ולכן מפשיטים. לגבי סקילה, אף אחד לא חושש לערעור, גם לא רבי יהודה, כי הרי היא הולכת למות בוודאי, אף אחד לא יפגוש אותה מחר ברחוב, ולכן אין חשש ערעור. והשאלה אם מפשיטים או לא, זה סביב הפסוק, ואהבת לרעך כמוך, שלפי רבי יהודה יש עניין להפשיט, כך היא תמות יותר מהר, זה ואהבת לרעך כמוך, לפי חכמים, דווקא ואהבת לרעך, אומר לא להפשיט, כי מעדיפה לא להתבזות, מאשר למות יותר מהר. זה היה בסעיף השני. בסעיף השלישי ראינו עוד שלושה דברים שעשו לה בשביל לבזות, הלבישו את השחורים, אלא אם כן זה יפה לה, אז הלבישו את המכוערים, הסירו את כלי הזהב שלה, אפילו שהיינו יכולים לחשוב שאולי זה דווקא עוד יותר מבזה, להיות עם כלי זהב, וקשרו את הבגדים שלה, ראינו שכתוב חבל מצרי, כי זה מידה כנגד מידה, אבל זה לא קריטי, אם אין לו, יכול להשתמש פשוט באיזושהי חגורה קטנה. זה היה בסעיף השלישי. בסעיף הרביעי דיברנו על מי יכול או צריך לראות את הטקס, אז נשים ודאי שכן. לגבי גברים יש לכאורה סתירה, בהתחלה כתוב וכל הרוצה לראות רואה, לעומת זאת מיד אחרי זה כתוב וכל הנשים מותרות לראותה, אז יש כאן שני תירוצים. הבאי אמר שבאמת גם ההתחלה דיברה רק על נשים, אבל גברים לא באים לראות, חוץ מהכהנים שיהיו במקדש כמובן. לעומת זאת רב אומר שגם גברים זרים יכלו לבוא לראות. לגבי נשים יש גם חובה שהם יראו, בשביל שילמדו לקח כמו שכתוב ונבשרו כל הנשים ולא תעשינה כזימתכנה. כל טוב.